אנחנו במאמר צנע וראינה בנות ציון בלקוטי תורה על שיר השירים. עצרנו בדף חף ה' בעמודה הרביעית. בעמודה הרביעית, חמש שורות מסוף העמודה, בקטע ואחר כך אמר עוד בטל רצונך. אנחנו פה במאמר הזה לומדים על ה... שייכות שיש בין לחם לתורה, יין ושמן. בתחילה הוא הסביר את עניין הלחם, לחם לבב אל נוש לסד, ואחר כך אנחנו התחלנו בפרק ד' ללמוד את ההקדמה לעניין היין. דיברנו קודם כל שכדי להצליח בלימוד תורה צריך להיות לחו, לחו לחמול בלחמי. לחות זה נקרא שאדם צריך ללכת, ללכת מביתו, ללכת מגופו ועצמותו, ללכת ולצאת מכל ענייניו, ושכל שכלו יהיה רק בתורה. ואז הוא ילמד תורה בהצלחה, וכמובן עם הדגש שזה יהיה לחמי, שיהיו בו תורה לשמה, שזה לחמי של יחידו של עולם של הקדוש ברוך. אחר כך, כדי להבין את עניין היין, אדמו"ר הזקן מוסיף שכדי להצליח בלימוד התורה צריך להיות לפני כן התבוננות בתפילה. כאשר אדם בזמן התפילה מתבונן באלוקות בדרגה של סובב כל העלמין וממלא כל העלמין ומתפעל על זה ונגרם לו את הרצו, את התשוקה לצאת ממעשר הגוף הגשמי, זה נקרא הילוך, זה נקרא לחו, ואז אחרי זה שהוא לומד תורה יש לתורה שלו את המעלה הגדולה. על פי זה הוא הסביר מה זה עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. עכשיו אנחנו הגענו להסביר את המשך המשנה, בטל רצונך מפני רצונו. אומר אדמו"ר זקן, ואחר כך אמר עוד, אחרי שהמשנה אומרת את החלק הראשון, עשה רצונך כרצונו, כפי שאדמו"ר זקן הסביר שהכוונה היא, שקודם כל אדם מתבונן ברצון האלוקי ומבין את זה בטעם בדעת. ואז מאיר בו העניין של בכל מאודיך. ואחר כך אמר עוד, בטל רצונך. אחרי זה אומרים במשנה, בטל רצונך. מה הכוונה בטל רצונך ולמה זה בא כשלב שני? המשנה אומרת, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים. מה הכוונה? אז הוא מסביר ככה. כי הנה, בחינה זו, הבחינה הזו שלמדנו, שיעשה רצונך כרצונו, מבחינת אהבה רבה, אמרנו בקטע הקודם, שצריך להיות עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו, דהיינו שאצל היהודי יאיר, אהבה רבה, יאיר אצל היהודי רצונו של הקדוש ברוך הוא, רצון שלמעלה מטעם ודעת. כל זה, המצב הזה שייך בשעת התפילה דווקא. בשעת התפילה, שזה זמן שאז נותן לבבו ביון תפילה, אז אדם מקדיש את ההתבוננות שלו באור אינסוף, להתבונן בבחינת של סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, ובפסוקי די זמרה, בהתבוננות כדי להגיע לאהבה. אדם מתבונן, דהיינו משקיע את כל, את כל השקעת השכל שלו, לעורר את אהבת השם. ואחר כך כאשר אדם מתאמץ לעניין הזה יאיר בו גם אהבה רבה נעלה, אז לכן הוא יגיע לרצו, שכשהוא יגיע לאהבת זה יאיר לו ואהבת. אחר התפילה, אבל כאשר אדם סיים את התפילה, כמו בעסקו בכל היום במסע ומתן במהלך כל היום, כשאדם עסוק בענייני מסע ומתן, עסוק בענייני העולם, ודאי גילוי אהבה זו חולפת ועוברת. אז במהלך היום אין לו את הגילוי של אותה אהבה, את אותו רצו שהיה לו בזמן התפילה. כי לאחר מכן במהלך היום הוא עסוק במסע ומתן. על כן אמר, על זה המשנה אומרת את החצי השני, בטל רצונך מפני רצונו. מה הכוונה בטל רצונך? היינו לבטל רצונות הזרות בתאוות גופניים. בענייני עולם הזה החומריים, להקפיה לסדרה אחרי התפילה, כשאדם מתעסק במשא ומתן במשך היום, ואז יש לו, יכול להיות לו את התאוות הגופניים, אז הוא צריך לבטל את הרצונות שלו בכל התאוות הגופניים, להקפיה לסתרה אחרה משהו נגד רצון השם. כל דבר שהוא נגד רצון השם, אז הוא יקופף את הסתרה אחרה ולא ייתן לה מקום ודרור לתאוות שלה. שלזה, להגיע למצב כזה של התקפיה, על כל פנים יוכל כל אדם להגיע גם בעת עסקו במשא ומתן. גם בזמן שאדם עסוק בענייני העולם, בעסקים שלו, אבל הוא יוכל להגיע להתקפיה הזו. אגם שכבר חלף ועבר גילוי העבר הבא, למרות שהוא כרגע לא נמצא בזמן התפילה. הוא לא נמצא באותו התבוננות באור אינסוף שיש לו העבר הבא ותשוקה. זה במשך היום, כשהעבר הבא כבר לא נמצאת בגילוי. אבל לכל הפחות, עם כל זה, יכול לבטל כל רצון זר על כל פנים. לפחות הוא יכול להתגבר על התאוות של עניינים שליליים ולבטל אותם. וזהו שאמר אחר כך, לכן אומרת המשנה, גם בטל רצונך. לכן אומרת המשנה, בטל רצונך. למה המשנה מתכוונת בעניין של בטל רצונך? והיינו אף שלא בשעת התפילה. בשעת התפילה זה עשי רצונו כרצונך. בשעת התפילה זה התבוננות. אחרי התפילה אבל, שאין את העשי רצונו כרצונך, אז לפחות שיהיה בטל. בטל רצונך. דאילו בעת התפילה שנפשו צמאה להשם, אז בזמן התפילה אין שייך לשון ביטול רצון זר. בזמן התפילה לא שייך הניסוח הזה לומר תבטל את הרצונות שלך. כי אז אין לו רק לב אחד. בזמן התפילה אין לו רצונות לתאוות העולם. כל התאוות הגופניים בענייני העולם הזה בזמן התפילה לא מתעוררים אצלו. מתי שייך להגיד בטל? רק אפילו אחר כך. שחלפה נעימות העבר הבא. אחרי התפילה. שהעבר הבא שהייתה לו בזמן התפילה היא חלפה לה, ושייך רצון זר. עכשיו כבר אחרי התפילה יכולים להתעורר בשעת עסקו במשא ומתן הרצונות הזרים בתאוות הגופניים. עם כל זה, בטל רצונך על כל פנים. אז לכל הפחות יכול אדם לעורר בעצמו את ההתקפיה, לבטל את הרצונות הזרים האלה. כדי שיבטל רצון אחרים. מי הם האחרים? שבזכות זה שאדם עושה התקפיה ומבטל את הרצונות שלו, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יבטל רצון אחרים. רצון אחרים הכוונה עם הקליפות וסתרה אחרה. ומה הכוונה יבטל רצון אחרים? ועניין ביטול רצונם היינו על דרך מאמר הזל, מאמר רע עונה אמן בעל כוחו. ועניין בכל לבבך בשני יצריך. כשאדם עושה התקפיה אז הקדוש ברוך הוא יסייע לו שהיצר הרע יפסיק לבלבל לו. התאוות הרעות יפסיקו להתעורר אצלו. המהלך רע, שזה הקליפות והסתרה אחרא, עונה אמן בעל כורחו. זה יהיה השכר על הבטל רצונך, על ההתקפיה שאדם עשה. זאת אומרת, כאן אנחנו מוסיפים בכל הפרק הזה עד כאן, שבנוסף ללימוד התורה, שזה הלחם, יש את ההתבוננות בגדולת השם בזמן התפילה. ויש לזה אחר כך המשך, בטל רצונך אחרי התפילה. ההתבוננות הזו, זה היין של התורה. זה היין של התורה, זאת אומרת, זה הטיבול של ההתבוננות שבאה לפני התורה בתפילה, והיא מסייעת שהתורה שדבר אחר כך, היא תהיה באופן אחר לגמרי. זה יהיה ילך בתורתי, כמו שהוא אמר קודם. ההתעלות של האדם תהיה מאוד מיוחדת. וזה מה שהוא אומר וזהו עניין, ויין ישמח לבב אנוש. וזה הכוונה שהיין של התורה משמח לבב אנוש. מה הכוונה ליין? כי הנה אמרו רזל נכנס, יין יצא סוד. הרי ידוע, חזל אומרים שהיין מגלה את הסוד. מה הפירוש סוד? ועניין הסוד הוא דבר המוסתר ומוצנע. לפשטות סוד זה לדבר שהוא סודי, דבר שהוא צנוע, דבר שהוא מוסתר. מה הכוונה כאן סוד? הסוד הוא שהעולם הוא עין ואפס. הסוד הוא שהיש של העולם הוא שקר והאלוקות זה האמת. אבל זה בסוד. לא מרגישים את זה בגלוי. אז איך מגלים את הסוד? נכנס יין, יצא סוד. מה זה היין? ההתבוננות הזו שעליה דיברנו. נראית לשונו של אדמו"ר הזקן. כך הנה העולם נראה ליש ודבר. כלפי חוץ העולם נראה מציאות. הוא באמת, הוא בטל במציאות לגבי אור השם המהווה אותו. אבל האמת היא שהעולם בטל, והאמת היא שהעולם אין ואפס, אבל זה סוד. רק שביטול זה מוסתר. זהו בחינת הסוד. ועל ידי היין, מה זה יין? שהוא בחינת התבוננות. כשאדם מתבונן בזמן התפילה בגדלות השם, זה עוזר לו לגלות את הסוד. יצא הסוד בגילוי, ואז כשהסוד מתגלה, אז הוא מרגיש בגילוי שהעולם הוא אין ואפס. והמציאות האמיתית זה אלוקות, אז במילא להיות נמשך מזה בחינת אהבה לאור וחיות זה המוסתר. אז יהיה לו אהבה ותשוקה ורצו להתחבר לאור האלוקי, אותו אור שהוא מוסתר, לאותו סוד. כמו שכתוב, לאהבה כי הוא חייך. יהודי צריך שיהיה לו ויכול שיהיה לו אהבה לאלוקות כי הוא חייך, כי יבין שזה החיות האמיתית. וכל מה שהעולם נראה ליש ומציאות זה הכל שקר, ויגלה את הסוד. וזהו בחינת ומדרגת עשי רצונו כרצונך נעל. זה מה שאמרנו קודם, שמה הכוונה עשי רצונו כרצונך. כמו שהרצונות שלך הם עם טעם ודעת. אז עשי רצונו ככה אתה תתבונן ברצונות של הקדוש ברוך הוא, שיהיה לך בזה טעם ודעת. יהיה לך התבוננות בגדולת השם. נודע בשערים כמו שאמר קודם. כל חד איפה מה שמדה משער בליבי. אז שיש את ההתבוננות הזו זה היין. שהוא המשכת הרצון באדם על ידי ההתבוננות. שהוא בחינת יין. אז זה היין של התורה. שזה בעצם הכוונה היא להתבוננות של התפילה שלפני התורה. שפועלת שהתורה תהיה באופן אחר לגמרי. תכונה נוספת יש ליין. והנה יין הוא הגורם שמחה, כמו בגשמיות שאדם שותה יין הוא נהיה בשמחה. טוב, הדבר גם פה, שאדם יש לו את היין של התורה, דיין הוא יש לו את ההתבוננות בגדולת השם. אז זה מביא לו את השמחה בקיום תורה ומצוות. והיינו כידוע שקיום התורה ומצוות צריך להיות בשמחה דווקא. הרי השמחה בקיום תורה ומצוות זה דבר מאוד בסיסי. כמו שכתוב בשמחה ובטוב לבב, כמו שכתוב בתוכחה, תחת אשר לא עבדת, אז השם הולך ככה בשמחה ובטוב לבב. כי שמחה ובטוב לבב זה תנאי בסיסי בקיום התורה ומצוות. וכן בתורה, גם כשאדם לומד תורה, אז הרי ידוע לשון שכתוב, חדאי נפשי לך קראי, הנפש שלי צריכה להיות שמחה, נפשי שתמר, בזה שהוא קורא ולומד את התורה. וכן כתוב את הלשון ונשמח בדברי תורתך, אז חייב להיות שמחה. אז איך מגיעים לשמחה? היין גורם שמחה. מה זה יין? זה ההתבוננות. והדרך להגיע לשמחה זו, איך אפשר להגיע לקיום תורה ומצוות בשמחה, הוא על ידי ההתבוננות. כשאדם מתבונן בגדולת השם ומבין את הדרגות של ממה לכל עלמין וסובב כל עלמין, והוא מתבונן בזה ונותן את המשלים והדוגמאות וההבנה הפנימית, זה מביא לו את השמחה בקיום תורה ומצוות. שאם היות שהתורה והמצוות הם בחינת רצון העליון שלמעלה מבחינת חוכמה, למרות שהמצוות הם רצון האלוקי, ורצון האלוקי הוא למעלה מטעם ודעת, ולמעלה מבחינת התבוננות, עם כל זה, למרות שהרצון במהות שלו הוא למעלה מעניין של טעם ודעת והתבוננות, אבל בכל זאת, על ידי ההתבוננות יגיע לשמח מזה. כשאדם מתבונן בגדולת השם, זה יגרום לו שמחה בקיום תורה ומצוות. והוא מה שכתוב, זה מה שאומרים, שאומרים ברכה לפני קיום מצווה, אשר קדישנו במצוותיו. מה זה אשר? אשר מלשון הילול ושבח. כמו באושרי, כי אישרוני, אשר קדישנו במצוותיו. אדם משבח את הקדוש ברוך הוא. ואדם שמח על זה שהוא נתן לנו מצוות, הוא מרגיש שמחה בדבר. כי זהו דבר יפה עד מאוד להלל מה שקדישנו במצוותיו. שהן הן בחינת רצון העליון, המצוות של הקדוש ברוך הוא, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שלמעלה אפילו מהשגת חוכמה אליו, והוא שמח שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו. איך הוא מגיע לשמחה? זה על ידי התבוננות. וכן בעסקו בתורה, טוב, אבל כשאדם לומד תורה, הוא שמח על הזכות הזו ללמוד תורה, כשהתבונן שעל ידי עסק זה מתגלה בנפשו בחינת רצון העליון הנעל, כשאדם מתבונן שכשהוא עוסק בתורה, אז הרצון האלוקי מתגלה בנפש שלו, בשכל שלו, מה שהוא מבין את התורה הזה, הוא מבין אלוקות, זה מביא אותו לשמחה. והרי רצונו כרצונך. אז יוצא שרצונו של הקדוש ברוך זה כרצונך, זה מובן אצלו, זה כמו הרצונות שלו, כמו שאומר קודם בחצי הראשון של הפרק. מזה ישמח ויגל עד מאוד. ובחינת התבוננות זאת, היינו בחינת יינה של תורה. זה ההתבוננות הזו, זה נקרא היין של התורה, שמשמח לבב ונוש. זהו עניין וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. מה הכוונה? פירוש מקדשי שמך, מה הכוונה שעם ישראל מקדשי שמך? היינו, כי שמך, מה זה השם? מה זה השם של הקדוש ברוך הוא? שם הוא בחינת מלכות. ספירת המלכות נקרא שם, כי שם זה משהו חיצוני, זה משהו שהוא לא, אדם לא משתמש עם השם שלו, זה משהו שרק לזולת, שזה ספירת המלכות, שהוא בחינת ממלא כל עולמין. מלכות זה הספירה התחתונה, שהאור האלוקי יורד ומצטמצם, במלכות כדי להחיות את העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שזה ממלא כל עולמים, שעל זה נאמר מלכותך, מלכות כל עולמים, שהחיות המתלבש בעולמות הוא רק בחינת זיו והרה באלמה, כמו תהיות השם בלבד, כמו השם של בן אדם שזה חיצוני לגמרי, לגבי המהות שלו, ככה גם החיות האלוקית שמחיה את העולמות זה רק שם בלבד. ומה זה, ישמחו בך ישראל מקדשי שמך. ולשמות ישראל, הם ממשיכים גילוי בחינת קודש העליון סובב כל העלמין מבחינת מלכות. כשיודעים לקיים תורה ומצוות הוא ממשיך אלוקות בסדר ההשתבשלות. הוא ממשיך את הסובב כל העלמין במלכות, בעולם. וזהו וישמחו בך שממשיכים מבחינת מהותו ועצמותו לבחינת שמך. היהודי שמח בכך שהוא ממשיך בשמך, בשם, במלכות. הוא ממשיך אלוקות, הוא ממשיך בעולם אלוקות, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא על ידי שהוא לומד תורה. והכוח הזה בנשמות ישראל להמשיך מבחינת קודש העליון. מאיפה יש ליהודי, לנשמה של יהודי כוח להמשיך אלוקות שהוא לומד תורה? הוא כי עלו במחשבה כי היהודי מושרש במחשבה האלוקית למעלה. ובמילא היהודי שלומד תורה הוא פועל כי הוא מושרש באלוקות. והאם מבחינת מחשבה סתימה היהודי מושרש במחשבה הנעלמת שבה התלבשות התענוג, שהתענוג השראתו בחוכמה ונשמות ישראל המשכים מפנימיות חוכמה אלה. אז במילא התענוג הזה והגילוי של הפנימיות התענוג שזה הסובב כל העולמין, היהודי מגלה את זה כי זה השורש של הנשמה של יהודים, שהרי נקראו בנים למקום, אז לכן יש ליהודי כוח להמשיך את זה. הדרך משל הבן, כמו שהבן שנולד בן, הרי הטיפה נמשכת מהמוחים ששם השראת כוח השכל, הבן הרי נמשך ממוח האב כמו שאומר בתחילת התניא, ולכן הבן ממשיך מהאבא ממש, ולכן עם ישראל יכולים להמשיך את הבחינה של סובב כל העלמין. לכן יש תענוג בהמשכת הטיפה. לכן יש תענוג כי הטיפה ממשיכה מהפנימיות, מהבחינת המוחין. והתענוג דווקא בגמר ביה, שהתענוג הוא מההשפעה כעניין יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן בנשמות ישראל על דרך משל. שמות ישראל מגלים את התענוג של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע למטה והנשמה, זה ההשפעה האלוקית, לכן הוא מגלה את העונג. שנקרא גם כן אור זרוע לצדיק, הנשמה שנקראת אור זרוע לצדיק, מלובש בהם מבחינת התענוג עליון. ולפיכך, מכיוון שהיהודי הנשמה שלו היא מושרשת כל כך גבוה, ביכולתו להמשיך בחינת השמחה ותענוג עליון. לכן יהודי יכול להמשיך את העונג, את השמחה האלוקית בעולמות, זה נקרא וישמחו בך ישראל וקדשי שמך. בך, בבחינת פנימיות תענוג עליון. ועל ידי זה ביכולתם להיות מקדשי שמך גם כן. להמשיך בחינת קודש זה בבחינת מלכות. ובזה הוא סיים להסביר מה זה העניין של היין שבתורה. שהיין שזו ההתבוננות מביאה את הגילוי של הסוד והיא גם מביאה את השמחה.